על הפסוק בתהילים. כתוב, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. כך כתוב הפסוק. זאת אומרת, שדוד המלך נחשב כמציאה. ההגדרה של מציאה זה ש... פירוש המילה מציאה זה נקרא שמוצאים את זה במקום שהוא לא צריך היה להיות שם. זאת נקראת מציאה. מציאה זה הכוונה, הדבר שהוא לא נמצא במקומו, הוא נמצא במקום שהוא לא צריך היה להיות שם. שם הוא נמצא, זאת נקראת מציאה. מקום לא צפוי. אז כתוב על זה בחז"ל, כאן בפרשתנו. כתוב על זה במדרש. מצאתי דוד עבדי, ככה כתוב בפסוק, אומרים חז"ל, היכן מצאתי? בסדום. סדום זה המקום ששם מצאו את דוד המלך. היכן מצאתי? בסדום. כלומר, בסדום, שם הרי, בכל אופן, שם היה ההיריון של מואב, משם נולד מואב, ומשם נולדה רות, שהייתה, כמו שכתוב בגמרא, אימא של מלכות. דהיינו, המלכות בכלל ישראל, השורשה ברות המואביה, והמואביה, מואב, נולד שם בסדום. אז שם בסדום מצאתי דוד עבדי. זאת אומרת, זה מה שעושה דוד המלך למציאה, העובדה שהוא נמצא בסדום. שם הוא נמצא. ננסה להבין קצת בפרשת שבוע שעבר. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אז כתוב, הירק את חניכיו, ילידי ביתו, 318, וירדוף הדן, והוא הציל את בן אחיו, את לוט. אז חז"ל דורשים על זה, אלו היו ארבעת המלכים, אותם ארבעת המלכים. אמרפל, אריוך וכדר לעומר ותדעל, אלה ארבעת המלכים שנלחמו את החמישה. אז חז"ל דורשים עליהם, שהם כנגד ארבעת, אלה ארבעת המלכים הם כנגד ארבעת המלכויות שאחר כך לקחו את המלכות מכלל ישראל. וחז"ל דורשים אותם אחד לאחד, שנער ו... כך זה בשנער, שזה בבבל, אריוך מלך אל עשר, שזה יבא, אילם זה אילם, כן, זאת המלכות פרס ומדי, ותדעל מלך גויים, זו מלכות רביעית, כך אומרים חז"ל, תדעל מלך גויים, זו מלכות רביעית ששולחת טרוניה לעמים רבים. דהיינו, תדעל מלך גויים זאת מין מלכות דומה למלכות הרביעית, שאנחנו... משובדים לה היום, שאנחנו נמצאים אצלה בגלות היום, וזאת מלכות כזאת שהיא כוללת בתוכה הרבה גויים יחד, הרבה ימים, צורפת מהרבה ימים. זאת מלכות כזאת שהיא מלכות ששמה תחתיה, שולטת, ותחתיה נמצאים הרבה ימים, גויים רבים. אז תדעל מלך גויים זה כנגד המלכות הרביעית. אז ככה אלו הם ארבעת המלכויות. אז מבואר בדברי חז"ל, זה כתוב אפילו במדרש, מבואר בדברי חז"ל, וככה יוצא מדבריהם, וככה מלמדים אותנו רבותינו, כך כתוב בקדמונים, כתוב גם בשלב, והדברים ברורים, זה יוצא מתוך דברי חז"ל בעצמם. ארבעת המלכויות האלה, הן ארבעת המלכויות שהן מחזיקות, שובות, לקחו לעצמם את מלכות כלל ישראל. נבוכדנצר הראשון, נבוכדנצר מלך בבל, לקח את המלכות מכלל ישראל, החריב את בית מקדשנו, את בית המקדש הראשון, וכל יתר המלכויות לקחו את זה ממנו, כולם לקחו את ה... זאת אומרת, המלכות שהייתה צריכה להיות שייכת לנו, אז היא ניטלה מאיתנו וניתנה להם, ואנחנו אצלם בגלות. אלו הם ארבעת המלכויות. זה שאותם ארבעה מלכים שבו את לוט בן אחי אברהם, אז פירוש הדבר שהם שבו את אותה נקודה שהיא שורש המלכות בכלל ישראל. וארבעת המלכויות ההם שבו את לוט. זאת אומרת, זהו המעשה אבות, סימן לבנים של המלכות בכלל ישראל, שהיא נמצאת בשוויה, היא נמצאת בגלות אצל ארבעת המלכויות. וזאת הייתה, זאת הייתה המלחמה שאברהם אבינו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, והוא הלך ורדף והצליח והשיג עד המקום שהוא השיג, וירדוף אדם, ושם הוא נחלש, משום ששם גם הייתה חולשה במלכות של כלל ישראל. זה העגלים שירובעם בן נבט שם שם בדן, אותם עגלים, אותם שזה החליש. כאן נמצאת נקודת החולשה של המלכות בכלל ישראל, שם נחלשה המלכות בכלל ישראל. אז וירדוף עד דן, ושם קצת רפו ידה, אבל הוא הצליח להשיג בחזרה את לוט. מה העניין בזה? הוא הצליח להשיג בחזרה את לוט. אז זה, ההצלחה הזאת היא ההצלחה להוציא, לחלץ. זה כנגד לחלץ ויחלק עליהם לילה. וכמו שידוע בדברי חז"ל, כן, מי שיש לו כוח, אומר את זה גם בהגדה של פסח, החצי השני של ההגדה, יש שם פיוט שמדבר על זה, שזה הלילה ההוא, זהו כנגד, ויחלק עליהם לילה של אברהם, שהוא רדף אחריהם ויקם, אז אותו ויחלק עליהם לילה, זה מעין אותו לילה של יציאת מצרים. כמו שבאותו לילה של יציאת מצרים, שם הייתה הגאולה של כלל ישראל, אז באותו לילה הייתה הגאולה ללוט. והגאולה ללוט פירושה שכאן נגאלה המלכות של כלל ישראל. אז כך, שוב ננסה לבאר את זה קצת עד כמה שאנחנו יכולים. בספר שכתוב בשמו של האריז"ל, ליקוטי תורה ושאר הפסוקים, אלה הספרים על החומש, על סדר התורה. אז כתוב שם כך, כתוב שם ששלושת המלאכים האלה, והוא נוקט בחלק הזה, הוא מדבר רק על החלק הזה, שלושת המלאכים, אלה שלושת האנשים שניצרו עליו בתחילת הפרשה, השלושת המלאכים האלה באו ביחד, הם באו בקבוצה אחת, הם באו יחד, משום שהעניין שלהם מצורף. העניין שלהם הוא יחד, הוא עניין אחד. כך הוא אומר, ננסה לבאר את מה שכתוב. העניין שלהם הוא מצורף, משום שלידת יצחק, הפיכת סדום והצלת לוט. על אלה שלושת הדברים הוא מדבר. זאת אומרת, הרי שלושת הדברים האלה עשו שלושת המלאכים. עשו עוד משהו, אבל בכל אופן, הצלה של אום מדבר על החלק הצלה של לוט. מי שהציל את לוט, אם זה היה המבשר או מי שריפא את אברהם, זה מחלוקת בחזר. אבל על כל פנים, את שלושת הדברים האלה עשו שלושת המלאכים. אז אז הוא אומר ששלושת הדברים האלה הם מצורפים, הם באים בקבוצה אחת, הם באים ביחד, וכיוון שהם באים ביחד, לכן שלושת המלאכים האלה הגיעו כקבוצה, הם הגיעו ביחד. שלושה אנשים ניצבים עליו, הם באו ביחד, והוא קרא להם בשם מצורף גם, כמו שכתוב בפסוק. כולם ביחד, הם באו ביחד, והם מתייחסים אליהם כאל שלושה שהם באו ביחד. והם גם מדברים על עצמם בלשון של קבוצה. כלומר, לידת יצחק, צד אחד, לידת יצחק, הפיכת סדום וההצלה של לוט. שלושת הדברים האלה, עניינם אחד. עניינם המכוון שלהם הוא אחד. זאת אומרת, סוף עניינם הוא אחד. אף על פי שבפועל, אז ודאי שכל אחד אלה מעשים מחולקים, ואין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, אז המעשים עצמם מחולקים. אבל מכיוון שעניינם הוא אחד, אז לכן שלושת השליחויות האלה, שלושת המעשים האלה באים בקבוצה. הם באים ביחד והם קבוצה אחת. הם עניין אחד. ננסה להבין עוד כמה שאפשר. אז כך, קודם כל צריך להבין. אותו, המדובר פה הרי, כשאנחנו מדברים על לוט, אז מדובר פה על דוד מלך ישראל חי וקיים, ופה מדובר על מלך המשיח. שעל ידו כל זה היה נמצא בלוט, כל זה תמון בלוט, כל זה היה אצל לוט, ואת כל זה מצאו בסדום. איכן מצאתיו בסדום? שם כתוב בפסוק, מצאתי דוד עבדי, כתוב בשמן קודשי משחתי. זאת אומרת, השם משיח של דוד, אז הוא מצורף לפה. דוד המלך נמצא באותו מקום, ושם הוא נהיה משיח. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתי. סליחה. אז כך, אנחנו מדברים על מלך המשיח שיתגלה במהרה בימי. מה שהוא צריך לעשות זה כמו שכתוב בפסוק. זה פסוק בספר צפניה. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז כתוב שעניינו של מלך המשיח הוא להפוך את העולם. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שאנחנו תמיד, המושג היפוך הוא תמיד, כן, זה כפשוטו, הדבר הוא דבר והיפוכו זה הפוך ממנו. כמו כל ההיפוכים, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, הפכת מספדי למחול. כל ההיפוכים שכתובים, אז הם דבר והיפוכו. אז כשכתוב שמלך המשיח צריך לבוא ולהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, אז הדבר הזה הוא היפוך מעין אותם היפוכים שכתובים בתור. זאת אומרת, כך בצורה כזאת זה יהיה היפוך. העולם צריך להתהפך, לא להשתנות, לא להיות אחרת, אלא להתהפך. דוגמת היפוך ממספד למחול, דוגמת היפוך מכללה לברכה, דבר והיפוכו, היפוכו של דבר. זה מובן שכשרוצים להפוך היפוך, ומדובר פה הרי על היפוך שלם, זה מדובר על ההיפוך הסופי, זה היפוך כל ההיפוכים. אז זה ההיפוך, ההיפוך של כל העולם כולו. הכל צריך להתהפך. ומכיוון שעיקר עניינו, עיקר מלכותו של מלך המשיח, היא מלכות שעניינה לגלות, כמו שאמרנו, בתפילת ראש השנה, לדוגמה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. מלוך על כל העולם כולו. כל העולם כולו פירושו בלי שום יוצא מן הכלל. בתז בהלכות ראש השנה. הוא שואל, מה הלשון אומרת כל העולם כולו? כל העולם כולו. אז הוא אומר, הדין הוא רובו ככולו. אילו היה כתוב כל העולם, אז רובו ככולו. לכן כתוב כל העולם כולו, לא רובו ככולו, אלא כולו ככולו. רק כולו. כולו זה הכוונה, בלי להשאיר שום מיעוט בחוץ. זה נקרא כל העולם כולו. פירוש הדבר שלא ייתכן, לא יוכל להישאר שום דבר מחוץ. כשתתגלה מלכותו יתברך בעולם, אז הכל יצטרף ולא יהיה שום דבר. יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. לא יישאר שום דבר מחוץ. כל מי שיהיה, כמובן, מובן, מי שיתעקש להישאר בחוץ, אז הוא לא יהיה. ברור. אבל המציאות כולה תהיה כך שהכל לגמרי, בהחלט, הכל יהיה בפנים. שום דבר לא יישאר בחוץ. אז פירוש הדבר, להבין, כאן זה מחויב המציאות. שכאן יהיה היפוך מן הקצה האחרון, האחרון שבאחרונים. משום שאם שייך, אם יהיה משהו שלא יתהפך עדיין, אז זה לא זה. הרי עניינו, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה. אז פירוש הדבר שכל מה שנמצא בצד ההוא חייב להתהפך לצד הזה. אז ההיפוך חייב לבוא וזה מובן, זה ברור, זה בהכרח. ההיפוך חייב לבוא מהמקום שהוא הגיע למקסימום של שפלות, למקסימום של רע. הוא הגיע למקום שפל שאין שפל ממנו. וזה צריך להתהפך לגמרי. אילו הייתה אפשרות שעוד יהיה משהו שפל יותר, אז משם היה צריך לבוא מלך המשיח. משום שעניינו להפוך את אותו דבר. סדום. וזהו המקום השפל ביותר שהבריאה הגיעה. המקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר, השפל ביותר. המקום שהוציא את עצמו מחוץ למציאות לגמרי. זאת אומרת, איבד זכות קיום. זה המקום השפל ביותר. כל הפרשה וכל המסע ומתן זה שסדום כולה התהפכה. כל המסע ומתן של אברהם אבינו, שלא ניכנס לזה עכשיו, אולי ימצאו שם כאלה, אין שם שום דבר. אז קודם כל, זה חייב להיות כך. זאת אומרת, הדברים מוכרחים, זה לא ייתכן אחרת. משיח חייב משם לבוא. משם זה צריך להגיע.
דווקא משם. זאת אומרת, יתר על כן, גדולה מזו, ההיפוך של סדום עצמו, זאת הלידה של המשיח. זאת אומרת, הלידה של אותו שורש שנקרא משיח. זהו, זה כלול בתוך ההפיכה של סדום. ההפיכה של סדום, זה עניינה. להפוך את סדום פירושה. פירוש הדבר. היה היפוך. היפוך ממש, היפוך כפשוטו. זה מפורש בדברי חז"ל, אף פי ש... בכל אופן, הדברים מפורשים בדברי חז"ל, וזה הרי פסוקים מפורשים. תוכן עניין ההיפוך, אז הוא כולל גם את זה. זאת אומרת, היפוך סדום כולל בתוכו גם את ההיפוך האמיתי, שמתוך המקום הזה, מתוך השפלות הנוראה הזאת, אז משם, מתוך ההפכה, מתוך ההפכה, מתוך ההפכה הזאת צריך להיוולד אותו דבר שהוא זה שהוא ההפך הגמור מסדום. הצד שכנגד. ההיפוך של סדום. זה קודם כל, זה מוכרח, זה דבר מוכרח, זה חייב היה להיות כך, זה לא ייתכן אחר. אם כיוון שאנחנו, זה הרי מובן, כיוון שהנמוך ביותר, השפל ביותר, החלק הנמוך ביותר, זאת אומרת ה-C, אם אפשר לקרוא לזה כך, כן, C השפלות, השפל הגדול ביותר שהבריאה הגיעה אליו, השפל הנמוך ביותר, הבריאה הגיעה עד למצב שהמקום הפקיע את עצמו מלהיות קיים. אומרת הוא, זה הרי לא מוות. זה לא דבר שהוא שייך, מצטרף באיזה אופן שהוא לסדר העולם. זה היפוך. היפוך. פירוש המילה היפוך, זה הכוונה. אותה סיבה שנותנת חיים, אותה סיבה בעצמה נתנה מוות. זה נקרא היפוך. היפוך זה הכוונה. תמיד כך. זה הדבר הראשון. וגם זה, העובדה שדוד המלך, דהיינו, דוד המלך הוא זה שהוא המתקן, זה שנברא לתקן את חטא אדם הראשון. כי ידוע, זה כתוב מפורש בחז"ל, אדם, האדם, א', ד', מ', אדם דוד משיח. חז"ל עצמם אומרים את זה. אדם קלקל, והוא נתן משנותיו 70 שנה לדוד, כדי שהוא יהיה זה שממנו יבוא לעולם המשיח שיתקן את העולם בחזרה, ויחזיר את העולם לאותו מצב שאדם הראשון הוריד אותו ממנו. אז הוא נתן את זה משנותיו, זה התיקון שתיקן אדם הראשון. הוא מחייו שלו, הוא הוציא את זה שיתקן את מה שהוא קלקל. אדם דוד משיח. אז אותו אחד שצריך להיות זה שמתקן את הכל, מתקן את הכל. והתיקון הסופי, התיקון השלם, התיקון של להחזיר את העולם, להחזיר את הבריאה לאדם הראשון קודם החטא ויותר. אז הוא צריך לצאת דווקא דווקא מלוט, דווקא מסדום ודווקא ממואב. מואב. כבר אמרנו פה כמה פעמים במשך השנים, הזכרנו את זה כמה פעמים כבר. את מה שהגר"א אומר, חוזר על זה כמה פעמים. הגר"א אומר מואב, חוזר על זה כמה פעמים. מואב בגימטריה ממתת, כך הוא אומר. כל ממתת שערי טומאה נמצאים במואב. מואב זהו הממתת שערי טומאה בשלימות. אחד המקומות, אחד המקומות שהגר"א מסביר, זאת אומרת, הגר"א מזכיר את העניין הזה, זה על הפסוק, בחטא פסוקים, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. משה רבינו, שכל הממתת שערי שערי כל הממתת שערי בינה שנבראו בעולם, אז הם כולם נמסרו למשה חוץ מאחד. זאת אומרת, כנגד אותו שער נון שעליו נאמר כי לא יראני האדם וחי, אז כל הממתת שערי בינה נמסרו לו, ועל זה כתוב ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. קברו אותו בארץ מואב, וכאן נמצא הצד שכנגד לתקן כנגד כל הממתת שערי בינה. שם נמצא משה רבינו, והוא זה בגללו מואב לא השתלטו על כל העולם כולו. זאת אומרת, אז רחמנא ליצלן, לא היה בקלקול גדול, עמוק יותר, מקולקל יותר, פגום יותר מאשר מואב. להבין בלעם הרשע קילל את כלל ישראל, זאת אומרת ביקש לקלל, ועל זה נאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה כי היפך השם אלוקיך. להבין, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, הכללה התהפכה לברכה, ויהפוך. אז כתוב על זה בגמרא בפרק חלק, גם זה ידוע. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, כולם חזרו לכללה, כולם, כל אלה, כל ההיפוכים כולם, כל מה שנתהפך מכללה לברכה, כולם חזרו לכללה. חוץ, אומרת הגמרא, ממה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה נשאר לכלל ישראל, אבל כל יתר הדברים, אז כולם חזרו לכללה. והגמרא שם באותו מקום אומרת, מברכותיו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו. ביקש לכללם בדבר הפוך למה שכתוב, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, ויצא ברכה. והברכה היא תמיד, אם רוצים לעמוד על הכללות, אז זהו ההפך של הברכה. וכשכתוב בגמרא שכולם חזרו לכללה, כולם, חוץ ממה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, זה הדבר היחידי שהוא נשאר ברכה. כאן נמצאת הברכה של כלל ישראל. אבל כל יתר הדברים, כולם חזרו לכללה. הסיבה, מפורש בגמרא, הסיבה שכולם חזרו לכללה, זה בחטא בנות מואב. זאת אומרת, שאם יש כאן מישהו שעומד כנגד מה שכבר היה בעולם, להבין. מה שכבר היה בעולם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אז יש כאן משהו, מישהו, עם או תומעה מסוימת, שהיא עומדת כנגד אותו ויהפוך הכללה לברכה. אז אם עוד נשאר משהו שאותו צריכים להפוך, זה מואב. כי חוץ ממואב, הרי כל היתר כבר התהפך. על כל היתר כבר היה היפוך. על כל הכללות כולם. אז שם ישנם ברכות ש... כן, הלוואי ותתקיימנה, כולם. הברכות שם הן ברכות שהן כוללות את כל הברכות שישנם. אין, אף אחד עוד לא בירך את כלל ישראל כל כך כמו אותו רשע. אלא שאין לנו אותם, אין לנו, לא זכינו בהם, לא זכינו, כולם חזרו לכללה. והסיבה שהם חזרו לכללה היא מפורשת, זה מפורש בגמרא. חטא בנות מואב. אז כאן במואב מונח איך נקרא לזה? אותו גרעין קשה, כמו שאומרים היום, שלא רוצה להתאפר, שמחזיר את הכל לצד ההוא, לא מוכן להתאפר. אז כל זה נמצא במואב. אז ההיפוך האמיתי, ההיפוך האמיתי צריך להיות שם. שם צריך להיות היפוך. ומובן, ההיפוך הוא תמיד, זאת אומרת, היפוך אמיתי הוא מיני ובי. הדבר עצמו מתהפך. זה הסוד, עד כמה שאנחנו יכולים להבין. זה הסוד שמלך המשיח חייב לבוא ממואב. חייב לבוא ממואב. כבר הזכרנו פה כמה פעמים מה שהגר"א חוזר ואומר, שהלשון שמשתמשים כאילו שיש מה שנקרא שער יותר עמוק ממתת שערי תומה, אז הוא אומר אין דבר כזה, אין דבר כזה. פירוש, מה שמדברים על חלילה, על מה שנקרא שער נון בתומה, זה נקרא מצב שכבר לא יכול לחזור. אבל דבר כזה בפועל אין. כך הוא אומר. הגר"א אומר את זה במשלה, על הפסוק. הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים. על הפסוק במשלה, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. כך כתוב. כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. כך כתוב הפסוק, זה במשלה, בפרק ט"ז אני חושב. אז אומר הגר"א בין היתר, באחד הפירושים, ועוד, אחד הפירושים, אז כתוב שם בגר"א, במשלי, בין היתר. אז הוא אומר, כל פעל השם למענהו פירושו, אותם 50 שערי בינה שנבראו בעולם, זהו כל פעל השם למענהו. וגם, אומר הגר"א, בגימטריה ממתת, זה יש לרשע ליום רע. וגם רשע ליום רע. כל אין לו. יש לו וגם. ההבדל בין כל לבין וגם זה שהכל זה הכל, ומי שמדמה את עצמו לכל, להבין את עומק הדברים. מי שמדמה את עצמו, מי שלוקח לעצמו, אבל הוא לא המקורי, הוא לא העיקר, הוא זה שהוא מצטרף לדבר. מי שמצטרף לדבר לא יכול להיות כל הדבר. הוא יכול להיות רק וגם. הוא מצטרף כווגם, וגם כלפי כל, זה נקרא מבטאת כלפינו. כך אומר הגר"א שם, זה ביאור דבריו. את הדברים האלו הוא אומר בפירוש, כל זה החמישים שנמצאים במה שפעל השם למענהו, רשע ליום רעה יש לו רק וגם. רק להבין, זה מונח בעצם הדבר. כל מציאותו של הרשע הזאת מציאות של וגם. זאת אומרת, הוא... איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. זה תמיד חיקוי, זה תמיד לא מהמקור בה, זה תמיד מאיזה פיתוי, מאיזה חיקוי, מאיזה... מתוך משהו. וגם רשע ליום רע. זה הכל. זאת אומרת, המערכת הזאת אין לה קומה שלימה, כמובן, זה לא ייתכן גם, אין לה קומה שלימה לגמרי. קומה שלימה לגמרי, זה הכל. נמצא רק בצד הנכון. הצד הלא נכון, כן, לרמות אפשר עד גבול. הגבול הוא מאוד עמוק, מאוד רחוק, מאוד גבוה, אבל עד גבול אפשר לרמות. עד גבול. אבל לא יותר. וגם רשע ליום רע. זהו. כשאנחנו מדברים על וגם רשע ליום רעה, אז מי שמחזיק את זה בתוכו, בשלימות, את כל הווגם הזה, זה מואב. זה מואב. הגמרא הרי אומרת, ישנם תרי שיבבי, הגמרא בנזיר, ידוע, תרי שיבבי בישה. תרי שהנה, הם השיבבי בישה, הם השכנים הרעים. הוי על כל שכני הרעים. השיבבי בישה של כלל ישראל נקראים אמון ומואב, אבל מכיוון שאמון הוא תמיד שני, תמיד שני, הוא לא העיקר, העיקר זה מואב, תמיד העיקר זה מואב, הוא הראשון, הוא העיקרי בין שניהם. אז הנך תרי שיבבי בישה של כלל ישראל, שכני הרעים, שכני הרעים זה מואב, מואב בעיקר, מואב בעיקר. וכאן במואב תמון, מכאן זה צריך להתהפך. וזה ברור הרי, משום שלהתהפך צריכים כל אותם ממתת שערים שהם נמצאים שם, הם כולם צריכים להתהפך ולהגיע הנה. שוב, כאן נמצא ההיפוך, וכאן נמצא ההיפוך הגדול, הגדול. סדום ומואב. מכאן, כאן נמצא ההיפוך. זאת אומרת, כאן נמצאת השפלות הגדולה ביותר, העמוקה ביותר. משמע, שמה שקרה בסדום זה שכמו שאמרנו, כך משמע. זה גם משמע ככה מדברי רבותינו. מה שקרה בסדום זה שהם עברו את הגבול, הם עברו את כל הממתת שערי טומאה. הכל, הכל. וכשעוברים את כל הממתת שערי טומאה, אז כיוון שאין עמוק יותר, אז צעד אחד הלאה, זאת אומרת צעד אחד לשפלות יותר גדולה מזה, זה צעד לאבדון, זה צעד לכליה גמורה, זה צעד להיפוך. הצעד הבא זה כבר היפוך. וההיפוך הזה הוא בדיוק היה זה, זה עצמו היה ההיפוך שמשם נולד הגרעין שממנו יצא מלך המשיח. זאת אומרת, אותו דבר שנושא בתוכו את הכוח להתהפך ולהגיע להגיע לקודש הקודשים, להגיע עד לגבוה ביותר שיש. כמה משפטים להבין את עיקר הדברים. צריך לזכור ולדעת. דברים פשוטים, אבל כדי להבין יותר, אז צריך תמיד לזכור ולדעת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אנשי כנסת הגדולה מכנים, כמו שאומרים חז"ל, מכנים ואומרים במקום עושה שלום ובורא רע, אז אומרים עושה שלום ובורא את הכל. פירוש, מדברים על הרע אחרי שהוא כבר התהפך. אז הוא חזר להיות כל פעל השם למענה. אבל הרע, בפסוק כתוב, בפסוק בספר ישעיהו כתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אבל הרע לא נברא להיות, אין לו קיום. הרע נברא כדי לא להיות, זאת אומרת כדי להתהפך. זה עצם בריאתו, לשם כך הוא נברא. זאת אומרת, זה מה שנותן לו קיום. מה שנותן לו קיום זאת העובדה שמונחת בתוכו שהוא יתהפך להיות טוב, אחרת אין לו זכות קיום. זה ברור הרי שהוא לא נברא כדי להתקיים. הרע הרי הוא דבר שאיננו, זה דבר שלא צריך להיות. פירוש, רע זה כנגד רצונו יתברך. ואין לדבר הזה קיום באמת. כל קיומו הוא רק כדי להיות נשלל, כדי להיות מהופח, כדי להיות לא, כדי לא להיות בקיצור. אבל לא לא להיות, אלא כדי להיות לא, להתהפך. נמצא שעצם קיומו של הדבר הזה, עצם קיומה של כל המערכת הזו, הקיום של כל המערכת כולה, אז היא קיימת לא כדי להיות, אלא כדי לא להיות, כדי להראות את הצד שכנגד למציאות. זה להראות את מה שנקרא, את התשליל, כמו שקוראים לזה היום, להראות את הנגטיב של המציאות. איך זה לא צריך להיראות, איך נראית האנטי מציאות. באמת, כל הדבר הזה, כל קיומו בהיפוך, נמצא שכשהדבר הזה קיים, הדבר הזה נמצא, אז הוא נמצא רק מכוח אותו גרעין שישנו בתוכו, ששולל אותו. זאת אומרת שהוא יהפוך אותו ממציאות כזאת לבדיוק ההפך. אין היפוך גדול יותר בעולם מאשר ההיפוך מכן ללא, או מלא לכן. דהיינו, מאי מציאות למציאות, או ממציאות לאי מציאות. סדום נהפכה כך, ממציאות לאי מציאות. מאותו דבר נהפך, היה שם עוד היפוך אחד. האי מציאות של סדום נהפכה להיות מואב. דהיינו, בשורש הדברים, מונח כאן ההיפוך של מה שיבוא בסוף הימים, מה שיבוא בקץ. במהרה בימינו בקיצור, מה שיתגלה במהרה בימינו, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה חלק אחד. וחלק נוסף, עניין נוסף שצריך להבין. פשוט כדי להשלים את הדברים, אנחנו דיברנו כעת על הפיכת סדום והצלת לוט, וניסינו לראות שזה עניין אחד, זה עניין אחד, זאת מציאות אחת. עכשיו עוד נקודה אחת, וזהו, כאן צריך לנגוע בסוגיה נוספת. זה גם בראשונים מוזכר, גם בגרא, גם בכל הקדמונים כולם, והדבר מאוד מפורסם וידוע. לדוגמה, שלושת הברכות הראשונות של 18. אז הברכה הראשונה היא בפירוש אברהם. הברכה השנייה, אתה גיבור, אז עניינה יצחק. זאת אומרת, זאת הברכה של כנגד יצחק. והברכה השלישית, זה כנגד והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו. קדוש, זאת מידתו של יעקב. בלי להיכנס כעת הברכה השנייה שייכת ליצחק, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה. ובאמת הרי זה, העובדה היא הרי כך, זאת העובדה. יצחק היה הבריאה היחידה בעולם בעצם שהחיים שלה הם חיים אחרי שהוא הפך להיות אפר. כבר הזכרנו את זה פה עשרות פעמים. בכל מקום בחזל כתוב, רש"י בחומש בפרשת בחוקותיי, בגמרא בזבחים בדף ס"ב, הדברים מאוד מאוד מפורסמים בחזל. אפרו של יצחק, אפרו של יצחק. ביצחק לא נאמרה שכירה, כתוב. רש"י מביא את זה בתורת כהנים, בסוף בחוקותיי. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. ביצחק לא נאמרה בו זכירה, לפי, כך כתוב, ככה מביא רש"י מתורת כהנים, לפי שאפרו צבור ומונח לפניי. אז בדבר כזה לא נאמרה זכירה. אין זכירה בדבר שמונח, נמצא מול העיניים. זה דבר שלא זוכרים אותו, דבר שרואים אותו. אז יצחק שאפרו צבור ומונח לפניי על גבי המזבח, בו לא נאמרה זכירה. מה זה אפרו של יצחק? יצחק חי, חיים טובים. אנחנו נולדנו ממנו אחרי שהוא כבר נהיה אפר. והוא חי, חי, חיים ארוכים. ועשיו ויעקב קברו אותו במערת המכפלה, כמו שכתוב מפורש בפסוק. איפה? מה זה אפרו של יצחק? אלא מפורש הרי בדברי חז"ל, אפרו של יצחק זה הכוונה שכל מה שצריך היה להיות, הניסיון של העקדה נתקיים, זה באמת נתקיים, זה באמת נתקיים, וכאילו ההקרבה חלה ביצחק. שמעתי פעם שזה מה שכתוב בחז"ל, שעל כל פעולה ופעולה שאברהם אבינו עשה בעיל, אז הוא אמר יהי רצון כאילו היא עשויה בבני. אז לא מדובר פה סתם על יהי רצון, אלא מדובר פה שזה נקרא ויעלהו לעולה תחת בנו, והוא היה בפירוש במקום יצחק. דהיינו, ההקרבה של יצחק נתקיימה בעיל, כך שמעתי מזמן. בכל אופן, בהקרבה של העיל, זאת הייתה הקרבה ביצחק עצמו, עד כדי שיצחק נקרא אפר. אפרו של יצחק, והוא צבור, הוא מונח על גבי המזבח, ולא נאמרה בו שכירה. כבר כתוב, כתוב בתיקוני הזוהר, וזה מובא הרבה, מצוטט הרבה. יצחק אותיות קץ חי. קץ חי, פירוש, פירוש המילים. בפסוק כתוב, על תחיית המתים, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. הפסוק בסוף דניאל. אז הכוונה היא שתחיית המתים נקראת קץ. היא נקראת קץ. בעולם הזה יש מישהו שחי באותו קץ. זה יצחק. אותו קץ. זאת אומרת, כל חיותו היא חיות שלאחר התחייה. ההבדל, השינוי היחידי, זה שמתים שעתידים לחיות, כך אומרת הגמרא בחלק. כתוב בגמרא שמתים שעתידים לחיות אינם שווים להפרה, הם כבר לא ימותו יותר. ויצחק, מכיוון שהוא היה יחיד, אז הדין הזה, החלק הזה לא נאמר בו. אבל חיותו הייתה חיות של קץ. זאת אומרת, הוא חי אחרי שהוא כבר נהיה אפר. אפר והוא חזר וחי. קץ. קץ חי. אז כאן צריך להבין, זאת אומרת, העולה מזה זה שהברכה של אתה גיבור לעולם השם מחיי מתים אתה. אז אם יש מישהו שהוא המקור לזה, אז כמובן זה צריך להיות יצחק. זאת הברכה ששייכת לו, זאת הברכה של תחיית המתים שייכת לו, זה יצחק. בגמרא בשבת, בסוף בדף פ"ט עמוד ב', אז כתוב שם בגמרא גם באריכות, גמרא קשה, אבל בכל אופן כתוב שם בגמרא שהגאולה העתידה במהרה בימינו היא תהיה בזכותו ומכוחו של יצחק. הגמרא דורשת את זה מפסוק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו, אתה אבינו מעולם שמו. אז כתוב שלעתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו בניך חתו. אז הוא אומר לו אמחו, יעקב אותו דבר, ויצחק נכנס למסע ומתן ומציל את כלל ישראל. זאת אומרת שהחיות, החיים במהרה בימינו שנחיה לעתיד, זה בזכותו ומכוחו של יצחק. ויגדל הילד ויגמל ויעס אברהם משתה גדול, מה שכתוב בפרשת השבוע. ויגדל הילד ויגמל ויעס אברהם משתה גדול, משתה גדול ביום היגמל את יצחק. אז אומרת על זה הגמרא בפסחים, בסוף פסחים בדף קי"ט, כתוב בגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות משתה גדול ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. דהיינו, היגמל את יצחק זה הכוונה, שיבוא גמול לזרעו של יצחק. ואז יהיה משתה גדול. וזהו המשתה הגדול שהוא. מחלוקת, שאלה בראשונים, המשתה הזה הוא שייך לאותה סעודה דלעתיד. כן שייך או לא שייך, זה שני, שני דברים. זאת פרשה אחרת. אבל לכל פנים זה שייך לעתיד לבוא, לגמרי לעתיד לבוא. אז כתוב על זה בפירוש, ביום היגמל את יצחק, ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. זה שייך ליצחק. הדבר הזה זה שייך ליצחק. קץ חי, כמו שאמרנו, קץ חי. אנחנו צריכים להבין, צריך, שוב, כבר גם על הדברים האלה כבר דיברנו במשך השנים כמה פעמים, הרי זה עיקר, אחד מעיקרי האמונה. העיקר האחרון, כמו שהוא נמנה, אז העיקר האחרון זה, אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מלפניו יתברך. תהיה תחיית המתים, במהרה בימינו. כביכול, מתים יחיה כל ברוב חסדו. אז אנחנו בדרך כלל מבינים שהפירוש של תחיית המתים זה הכוונה שיהיה כאן משהו מעין, אני... מעין איזה ריפוי, איזה... מי שרוצה לצייר לעצמו את זה, אז זה מין החייה יותר חזקה. אז כבר דיברנו על זה בכמה אופנים במשך הזה. זה, אלה דברי הבל. אלה דברי הבל. זה פשוט דברי הבל. תחיית המתים היא היפוך. וזהו ההיפוך הגדול, ההיפוך האמיתי. אותם סיבות שממיתות, אותן סיבות תחיינה. כמו שכעת אותן סיבות שמחיות היום, כי היום הזה, בזמן שאנחנו בני עונשים, כשאנחנו היום בני מוות, אז אותם סיבות שמשפיעות חיים, אותם סיבות עצמם משפיעות את ההפך. להבין, להבין קצת, עד כמה שאפשר. כן, אנחנו מבינים פשוט, מישהו היה מת והוא נהיה חי. מה זאת אומרת נהיה חי? אני יודע. במה החיים האלה המשך של החיים הקודמים? במה זה מצטרף להיות מה שהיה מקודם? הדבר חזר לאפרו, הדבר כבר נהיה משהו אחר. אז בריאת גוף חדש ונשמה, אותה נשמה נגיד, כן. אבל אותה נשמה זה לא נקרא תחיית המתים. זה לא מספיק. תחיית המתים זה מתייחס לחיות הקודמת. אותה חיות קודמת חלה עליה מיתה. היא מתה. אותה חיות קודמת. אותה סיבה שממיתה, הסיבה הזאת בעצמה, אפילו באופן הפשוט ביותר, באופן הבסיסי ביותר, אלמנטרי ביותר, כן. לא צריך ניקח לדוגמה, שאלה ששואלים גדולי רבותי. משמע בכל מקום שהמוות הוא פעולה חיובית. זאת פעולה מסוימת שצריכים להמית. להמית. גם בעלי חיים. אז מי שממית אותם זה מלאך, המוות. צריך להטריח מלאך בשביל להמית זבוב. מלאך המוות, זה מפורש בגמרא. גמרא אומרת, פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה. אז כתוב בגמרא, מלאך המוות, מה ליהך, מה ליהד. מפורש בדברי הגמרא, שצריך את מלאך המוות כדי להמית בהמה. אני ראיתי מי שאומר לא ככה, זו טעות גמורה. זה, על כל פנים, זה מפורש בגמרא. אין בליצות בגמרא. זה מפורש. ראיתי מישהו שטעה בזה, לא חשוב. אבל זה גמרא מפורשת. מלאך המוות צריך להמית. מלאך המוות צריך להמית. בעל חיים, פשוט. איפה, מה? צריך את מלאך המוות להביא לכאן. ובכלל, למה הדבר הוא לא פשוט יותר? זה פשוט יותר. הוא לא חי יותר ממילא הוא מת. למה צריך למות בצורה חיובית? זה, הרי מספיק, מספיק בהחלט שהוא יפסיק לחיות, אז אני מבטיח לכם שהוא יהיה מת. למה צריך מוות? למה צריך להמית? למה צריך לעשות את זה בצורה? למה צריך מוות בקום ועשה? למה לא די בשב ואל תעשה של חיים? וגמרנו, אין... ובכל מקום כתוב, לא ככה, בכל מקום כתוב שהמוות זאת פעולה, שולחים מלאך כדי לעשות את הדבר. אין מקום למלאך בשביל למנוע. המוות לא צריך מלאך למוות, כן? אותו זה שנשלח להביא חיים, קוראים לו בחזרה, אז אין יותר חיים. מה זה מלאך המוות? למה צריך שיהיה מלאך להמית? זה פעולה וקום ועשה. זאת שאלה גדולה, זאת שאלה גדולה ששואלים אותה גדולי המפורשים. למה זה נחוץ? מה צריך את זה? וככה מבואר בכל מקום, ככה משמע גם ב... גם בדברי חז"ל, ב... כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, לא חשוב עכשיו. לא נאריך בזה, בכל אופן הדברים הם ברורים. זאת פעולה חיובית, זאת פעולת המתה, זאת פעולה חיובית. שולחים מלאך וממיתים. ובחזל יש הרבה הרבה תיאורים וכל מיני אופנים איך מלאך המוות עושה את הדבר הזה. כן, איך הוא עושה. וזה פעולה חיובית, פעולה חיובית. זאת פעולה בקום ועשה. למה זה? למה? למה? אין דבר כזה חיים שנפסקו. אין כזאת מציאות. מה שהיה לא נפסק. אלא שיש חיים ויש מוות. כמו שהחיים הם חיים, ככה המוות הוא מוות. ובתחיית המתים, אז אותו עניין, אותה פעולה של מוות חוזרת, מתהפכת להיות פעולה של חיים. אילו היו מבינים את זה כשלילה, מבינים את זה פשוט, מבינים את זה כמו שכל אחד מבין בצורה התחלתית. בן אדם לא מת, בן אדם מפסיק לחיות. המילה מת זאת כאילו מילה מושאלת, אין כאן שום קום ועשה. זה בפירוש לא נכון, בפירוש לא נכון. יש כאן מלאך המוות שהוא ממית, והחיים האלה הם חיים, רק על החיים האלה יש עליהם מוות. כעת המוות מנצח את החיים. זאת אומרת, המוות הופך את החיים. למוות. תחיית המתים תהפוך את המוות לחיים. בדיוק כמו שהיום הופכים את החיים למוות. אז תחיית המתים תהפוך את המוות לחיים. אבל כך היא צורת הדברים. זה לא הכוונה שנלקחו מהיצור הזה, נלקחו ממנו החיים, ואחר כך בתחיית המתים, אז כאילו פותחים פה משהו מחדש. אין כאלה דברים בכלל. אין מציאויות כאלה. המוות הוא היפוך. היפוך שאותם חיים בעצמם הולכים בכיוון הפוך. הם בעצמם מתהפכים להיות מוות. בקיצור, בתחיית המתים, אז זה מתהפך בחזרה. וכשזה מתהפך בחזרה, זה מתהפך בעוצמה כזאת, שזה מבטל את העניין מעיקרו. זאת אומרת, מתים שעתידים לחיות אינם שווים לאחרם. אנחנו כמובן לא מבינים את זה. מה שהתכוונתי להגיד זה, לא התכוונתי להסביר. התכוונתי רק לומר שגם את המוות אנחנו לא מבינים. זה נדמה שאנחנו מבינים יותר. כשחי מת זה מובן לנו יותר. כשמת חי זה פחות מובן. אבל שני הדברים האלה הם אותו דבר. הם שני צדדים של אותה מטבע. זהו הדבר שנתגלה בלידת יצחק. הכוח הזה נתגלה בלידת יצחק. זה מה שנתגלה בעולם בלידת יצחק. לכן לא היה עוד דבר והיפוכו, דבר והיפוכו, מציאות והיפוכה, כמו שנתגלה בבית של יצחק, יצחק ועשיו. יצחק שהוא קץ חי, ועשיו שהוא להפך. הוא גם קץ חי, אבל הוא קץ כל חי. על חרבך תחיה. על חרבך תחיה פירושו, שהוא חי מהקץ. הוא חי מזה שהוא קוצץ כל דבר ודבר. על חרבך תחיה. הוא יונק את החיות שלו מאחרת, מהקיצוץ. זה לא היפוך כמו אברהם וישמעאל. אברהם וישמעאל זה שני כיוונים שונים לאותה מידה. אבל כאן יצחק הוא כולו תחיית המתים, ועשיו הוא כולו מיתת החיים. דבר והיפוכו. על חרבך תחיה. להבין. כאן מצטרפים שלושת הדברים האלה לקבוצה אחת. זאת אומרת, כאן זה המקום ששלושת המלאכים, שלושתם יחד כקבוצה, דהיינו, הם באו להביא לעולם את העניין הזה. הם באו להביא סוף תיקונו של העולם. שורש סוף תיקונו של יצחק נמצא ביצחק. תחיית המתים של יצחק היא לא נמצאת בו רק אחרי שהוא נמצא. תחיית המתים זה המונח בעיקר הלידה שלו. אחרי בלותי הייתה לי עדנה. גם שם זה בעומק הדברים. זה קשה להאריך עכשיו. אבל גם שם בעומק הדברים, זה בסוד תחיית המתים. זאת אומרת שהוא מעיקר שורשו. אז כאן נתגלה בעולם השורש של כל התיקון שהעולם יגיע אליו. כאן בשלושת האנשים האלה הביאו לעולם את המציאות הזאת שהיא זאת שבסופו של דבר תהפוך את העולם על פניו, תהפוך את העולם על פניו. כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה מה שרצינו בעצם לבאר. אנחנו היום, במצב שאנחנו נמצאים היום, אין לי דימוי לתיאור ברור, מה שכתוב בגמרא על סדום, אז כתוב דברים שחלקים הרבה ממה שכתוב בגמרא על סדום יכולים לחול על מה שקורה אצלנו היום. הסוד הגדול הוא, הסוד הגדול, הסוד האמיתי, זה שכביכול בורא העולם מתעסק בלהפוך את הדברים. הדברים מגיעים לנקודת שפל מסוימת, שמשם הדרך היחידה היא חזרה להפוך לגמרי. אנחנו מחפשים תהליכים. אנחנו הרי נמצאים. מה שנקרא דור שכולו זכאי, זה כבר... זה כבר לא יהיה. זה יהיה בדור שכולו חיה. ויקרה בדור שלנו. דור שכולו חיה, פירוש שכביכול בורא העולם מכוון את הדברים כך, שהדברים יבואו בהיפוך. בהיפוך זה לא. אילו היה דור שכולו זכאי, אילו היה, היה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אז היה מהלך של דור שכולו זכאי. זה הדור של חזקיה. אבל מכיוון שבעוונותינו קרה מה שקרה, אז המהלך הוא דור שכולו חייב, והמהלך הוא היפוך. היפוך. אנחנו מחפשים כאילו מהלך לראות איפה הדברים מתקדמים לקראת. הדברים מתקדמים לקראת בזה שהם הולכים בכיוון הפוך. ומכיוון שבכיוון הפוך הדברים הרי דוהרים, הם לא סתם מתקדמים. בכיוון ההפוך זה הרי באמת דוהר. אז אנחנו צריכים לדעת, הדהירה הזאת היא דהירה לאותו היפוך גדול. אבל פירוש המילה היפוך זה כמו שראינו, היפוך הוא כהיפוך סדום, אבן אחת לא נשארה על המקום, הכל התהפך, הכל התהפך. שום דבר מכל הדברים שאנחנו רואים, מכירים, שום דבר לא יישאר כמו שהוא. הכל יתהפך. מכל הבלבול, מכל הערבוביה, מכל ה... הכל יתהפך להיות שפה ברורה. שפה ברורה. כי אז זה הפוך אל המין שפה ברורה. הפעם, בעזרת השם, המהפכה של סדום דה, כן, המהפכה של סדום שלנו תהיה ואנחנו מקווים, מתפללים, שם היה היפוך שהוא עונש נורא והיום, אנחנו מקווים שבמהרה בימינו ההיפוך האמיתי יהיה כמו שחזל אומרים, על עוד 40 יום וננווה נהפכת. אז אומרים חזל, כתוב במדרש, הנבואה התקיימה בזה שהם חזרו בתשובה. גם זה נקרא נהפך. לא היה כאן ביטול על הנבואה. עוד 40 יום וננווה נהפכת, וזה קרה. ננווה באמת התהפכה. זאת אומרת, גם זה היפוך. אבל זה היה היפוך. ההיפוך הזה עצמו יקרה במהרה בימינו, ויתקיים בנו, כי אז זה הפוך אל המין, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם.